Mojo.
בוקר טוב לכולם, מה שלומכם בבוקר הזה? אנחנו ביום רביעי בשבוע, זהו השבוע הצרצלו. כבר נסתיים השבוע עוד מעט, אז בואו נחטוף עד כמה שרק אפשר מהשבוע הזה. פרשות מטות מסעי חזק, חזק ונתחזק. מסיימים לנו את ספר במדבר, ובעזרת השם אנחנו נכנסים לספרו האחרון, אה? זה כבכל הספר האחרון של חמש תחומשי התורה שלנו, שמביאים אותנו כבר לימים נוראים. זהו, זה מגיע רבותיי. אנחנו רוצים להתחזק בעזרת השם, לכן גיבשנו פה באולפן צוות מיוחד. מוטי קופפר הוא הטכנאי שלנו, אני פנגר מוכן המיקרופון, והיום הולכים לדבר על כמה וכמה דברים חשובים ביותר, תובנות מאדם מבוגר שעבר את ה-95, ואתה יודע, מרום גילו, ייתן לנו משהו כמו 4 או 5 עצות קצת לחיים, קצת להתבונן אחרת על החיים, אתה יודע, בכל זאת, מה שרואים מכאן, לא רואים משם. ננסה להבין מה זה קשור למסעות בני ישראל, מסעות שכל אחד מאיתנו עובר, האם יש טעויות, כאילו, אופס, פוקס, למה הגעתי לפה? חבל, אם לא הייתי מגיע. ננסה לראות איך הדברים עובדים, ננסה לראות מה קשור לטור דה פרנס שיסתיים או לא יסתיים, עכשיו זה למעשה הזמן. ננסה להבין מה קשור לרכיבת אופניים, האם אני מתחרה מול עצמי או מול אחרים, איך מנצחים בסופו של דבר ואיך לא נופלים בפח. אז כל זה ועוד בתכונית שלפנינו, בואו נתחיל. אז קודם כל בואו נתחיל בפרשה הכי פשוט, אלה מסעי בני ישראל. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. ואלה מסעיהם למוצאיהם. מה קורה? מוצאיהם, מוצאיהם, מה רוצים ממני פה? אז כך, למעשה כל אחד מאיתנו עובר במהלך חייו הרבה מאוד מסעות. מסעות ותהפוכות, פעם נופלים, פעם מצליחים, פעם משמחים, פעם עצובים. כל הזמן אנחנו בעצם באיזשהו מהלך מסוים. לפעמים זה נראה לנו שבגלל שהגעתי למקום פלוני, קרה לי משהו אלמוני. זאת אומרת, חבל, זה טעות הייתה שהלכתי לבית ספר הזה, זה טעות שהתחתנתי עם הבן אדם הזה. כל מיני דברים שאנחנו מרגישים, אם רק לא היינו מגיעים לאן שהגענו, לא היה קורה לנו מה שקרה לנו. ופה ישנה טעות יסודית. את הטעות הזאת אנחנו רוצים לחשוף היום ולדעת איך להתמודד איתה בצורה יותר נכונה. אבל למעשה אנחנו צריכים להבין שגם בני ישראל הרי עברו כל מיני תהפוכות במדבר. כל מיני מסעות, חלקם המסעות כיפים יותר, חלקם כיפים פחות כביכול, במראה, היה להם מים מרים, אבל לעומת זאת לאחר כן באילים, היה להם 70 תמרים, לא יודע מה הכוונה, אבל נראה לי שזה משהו טעים מאוד, סך הכל, עצי תמר פה בשפע, מים מתוקים היה להם, ככה כל מסע היו מסעות שבכלל לא היו מים. אנחנו צריכים להבין שככה זה מעשה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו עוברים תחנות, תחנות, זמנים, זמנים. במהלך התחנות אנחנו נפגוש אנשים, ישנם אנשים שיהיו זמניים ליום אחד, לדקה, ויהיו אנשים שילוו אותנו לכל החיים, כמעט. אז ככה שאנחנו צריכים להבין שהנקודה העיקרית היא שכל דבר הוא בהשגחה פרטית. אבל לא לחשוב שאם לא הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה. למה? כי יש תוכנית עבורך ועבורך בעולם. התוכנית הזאת היא כבר קבועה מראש. נכון שזה לא רק אולי תוכנית אחת, נכון שיש בחינה של כמו Waze, מספר תוכניות, יש יעד אחד, נכון, אבל מספר מסלולים להגיע לאותו יעד, כאשר מסלולים גם הם נקבעו מראש, אבל איזה מסלול יצא לפועל, זה תלוי כן במעשים שלנו. לכן תשובה או תפילה או צדקה מעבירים את רוע הגזרה, זאת אומרת לא מבטלים אלא עוברים מסלול פשוט מאוד. אבל כן צריך להבין שהקדוש ברוך הוא זה מתחיל כך, אני צריך לעבור משהו. כיוון שאנחנו צריכים לעבור משהו, אנחנו מגיעים למקום כלשהו שקורה לנו איך מה שקורה לנו. אתם מבינים? לא בגלל שהגענו למקום, זאת אומרת לא המקום גורם, אלא הסיבה שאנחנו צריכים לעבור משהו, אנחנו מגיעים למקום כלשהו. בורא עולם מזמן לנו להגיע למקומות מסוימים, כדי שנפגוש אנשים מסוימים, כדי שנעבור ניסיונות מסוימים, כדי שנעבור אתגרים מסוימים, כדי שנעבור גם איסורים מסוימים, אבל גם כדי שנמצא אוצרות מסוימים. זאת אומרת, לא המקום גורם, אלא למעשה האירוע שאני צריך לעבור, יביא אותי למקום כלשהו. לכן אין טעויות בחיים. הטעויות נגרמות על ידי המעשים שלנו, על ידי הבחירה שלנו, על ידי התמודדות הלא נכונה שלנו עם מה שקורה סביבנו. ובואו ניגע בכמה נקודות. סיפר אדם מבוגר שלמעשה מרום גילו, היום כבר בן 95, אתה יודע, ככה רשם כמה תובנות שאני רוצה לחלוק איתכם. התובנה הראשונה אומר שבמהלך חיי אני רואה שאנשים מתמקדים יותר במה לא בסדר אצלהם, או בעיקר אצלנו, ולא מחזקים את מה שטוב בנו. מה הכוונה? הרי לכל אחד מאיתנו, הווה נהיה, אמיתיים לרגע, יש דברים טובים, דברים פחות טובים. אבל כמו שאנחנו כאלה, בדיוק, גם האישה, הבעל, הילדים, המורים, כל אחד מאיתנו יש לו דברים טובים, וישנם דברים שהם אינם טובים. מה שקורה, אנחנו מתמקדים בעיקר במה שלא טוב, במה שלא טוב אצל הזולת, למה האישה ככה ולמה הבעל ככה. אנחנו מתמקדים בלא טוב שוודא שהוא קיים, בואו לא נתאמם, גם בנו יש דברים. אבל משום מה שזה שלנו, קורה לנו איזה משהו, כן, אצלנו זה לא, זה לא כזה נורא, וחוץ מזה צריך להכיל ולמד זכות וכן הלאה, על עצמנו. אבל אחרים אנחנו הרבה יותר, נקרא לזה במידת הדין, דנים אותם ולא מפרגנים להם. אנשים מתמקדים במה שלא בסדר ולא מחזקים את מה שטוב בנו. מספרים שהיו היה ארנב. ארנב למד בבית ספר של חיות, נהדר. כמו כל הארנבים הוא מאוד היה טוב בקיפוץ. בשיעור קיפוץ הבן אדם היה, הבן אדם, הארנב היה תקשיב מראש הכיתה, באמת. אין עליו, רק מה, הוא היה מאוד חלש בשחייה. בשיעורי שחייה הארנב שלנו עשה בושות, אני אומר לכם, תת רמה בצורה אחרת. טוב, סוף שנה, הגיעו תעודות. ארנב חוזר הביתה עם תעודה, כאשר בשיעור קיפוץ הוא קיבל ציון גבוה ביותר, 100 מושלם, באמת אין עליו. אבל בשיעור שחייה קיבל נכשל. נו, הוריו התחילו מאוד לדאוג, מה עושים? אמרו לו הוריו, תקשיב, תשכח מהקיפוצים, עזוב אותם, זה קיפוצים אתה גם ככה טוב, בוא נתמקד בשחייה. שלחו אותו לבית ספר פרטי לשחייה, השקיעו המון כספים, תפילות, נרות לצדיקים, ולא יודע מה, אנרגיה, זמן, כל מה שתרצו. בסופו של דבר מה קרה? הארנב שכח איך לקפץ, כי הוא זנח את זה. ומה בנוגע לשחייה אתם שואלים? נו, בינינו, ראיתם פעם ארנב שוחה? לא, יופי, אז זה הסיבה. זאת אומרת שהנקודה העיקרית היא, אין לי בעיה לדעת מה אני לא טוב. ברור, כדי להשתפר, מאוד חשוב לדעת את החלקים שצריכים טעונים שיפור. אני לא מתעלם מהם, אני לא מקבע אותם, אני לא משמר אותם, אני רוצה לטפל בהם. אבל, מאיכן תגיע האנרגיה, מאיכן תגיע המוטיבציה לטפל בדברים הפחות טובים שלנו, זה אך ורק אם אני אמשיך לטפח את הדברים הטובים שלי. יש בכל אחד מאיתנו גם חוזקות, גם דברים טובים. אז אני רוצה לשאוב כביכול את האנרגיה מהחוזקות שלי, מהיתרונות שלי, מהדברים שאני באמת שוחה בהם כביכול תרתי משמע, לקחת את זה למקומות שאני פחות טוב בהם, בסדר? אז מאוד מאוד חשוב לזכור, גם לראות בילדים שלנו, גם לראות בבעל ובאישה שלנו, בעובדים שלנו, לראות את הנקודות הטובות, לחזק את החוזקות, וזה ייתן לנו את העוצמה ואת החשק ואת פתיחות אפילו להתחיל לעבוד על החלקים הלא טובים. אבל ברגע שאתה מתמקד רק בדברים הלא טובים, נותן לי הרגשה כמה אני לא בסדר, וכמה אני לא מוצלח, וכמה אני מאכזב אותך, אז אין לי כוח, אתה ייבשת אותי, זהו. נתת לי הרגשה, אין סיכוי, אני בחיים לא יכול לרצות אותך, אז נו מה זה יעזור? אבל אם אתה מציין את הדברים הטובים, ואתה מראה לי, הנה, אתה רואה? בבקשה, יש כן תקווה. אוקיי, אז אני מוכן גם לעבוד על הדברים הפחות טובים. בסדר? אז שיעור מספר אחד. אנשים מתמקדים במה שלא בסדר אצלנו ולא מחזקים את מה שטוב. אנחנו רוצים לחזק את הטוב ולשפר את הפחות טוב. עד כאן, נקודה ראשונה, נקודה שנייה. בוא נגדיר את זה ככה, ש10 שקלים, אומר, 10 שקלים שעבדתי עליהם, ערכם גדול יותר מאשר 20 שקיבלתי. 10 שקלים שעבדתי, תמכת, השקעתי, עמלתי בהם, הערך שלהם הרבה יותר גדול מאשר 20 שקל שמצאתי. למרות שאני רוצה להסתייג קצת, יש הנאה במציאות, לא יודע מה להגיד לכם, יש הנאה מאוד גדולה במציאות, אבל נכון שיש גם עניין שאני טרחתי, עמלתי, ואני מקבל את הכסף בזכות ולא בחסד. מסע הייתה איזה ילדה אחת, אמרו, סיפר שזה היה הבת שלו, שהייתה היום כבר בעצמה סבתא, אבל היא הייתה ילדה שהייתה בת 8, הייתה כל הזמן מתלוננת על האוכל, האוכל לא טוב, למה זה ככה, למה ככה, כל הזמן מתלוננת בלי הפסקה. טוב, בשלב מסוים, האוכל לא טעים לה, כן טעים לה, לא טעים לה, אם נסתה לגוון, נסתה, ולא היה הרבה אפשרויות, אז אומר, לא היה הרבה אפשרויות, אבל בשלב מסוים, מה שהוא עשה, זה השנות ה-40, אומר. בשנות ה-40, למעשה הוא לקח אותה לסופרמרקט. בסופרמרקט הוא מצא רעיון מקורי. מכרו עוגה, שימו לב טוב, כמו בהפקה כזאת. עוגה ש... אתה עושה את זה בעצמך, עשה זו בעצמך, נקרא לזה ככה. אמנם זה לא הוגה נטו של מנה חמה כזה, שאתה ישר רק פותח ושם מים וזהו, צריך טיפה היה צריך יותר השקעה, ותכף נסביר גם למה צריך טיפה יותר השקעה, אבל ברמת העיקרון, היא קנתה את זה, היא פתחה את השקית, היא הוסיפה ביצים, היא הוסיפה מים, היא הרבבה את זה, הילדה תרחה, וההוגה הזאת הייתה עבורה חידוש בל יאמן. איזה עוגה טעימה, כזו עוגה לא אכלתי. מי ימי אמרה, מה הולך כאן? יופי, מה היה פה? מה קרה? למעשה הוא עלה על רעיון, שהרעיון הזה התחיל אומנם בשנות ה-40 באמת, בארצות הברית. פטנט מאוד פשוט, שחברת אפייה החליטה לשווק החוצה מרשם כזה, או מתכון של עוגה, פשוט קל להכנה. ממש, אתה רק קונה את זה באפקה, שם את זה בתוך מים, ערבוב קטן, וזהו, אתה יכול להגיש את זה ונהדר. הבעיה שזה לא הלך בהתחלה. שנות 40 זה לא הלך. היה חסר פה משהו. מה הבעיה? זה קל להכנה. כל עקרות הבית, במקום לתרוח, עוגה, כן יוצא לך, לא יוצא לך, כן תני את המרשם, אל תני את המרשם, לא היה לי מרגרינה, כן המרגרינה. פה זה פשוט מאוד שקית כזאת, את פותחת אותה, שמה, מרבבת, מים חמים, ודרוב. זהו, נגמר הסיפור. מה קרה? מצאו שאנשים קצת מתביישות. הרי שהעוגה הזה אתה לא עושה בשביל עצמך, בדרך כלל. עוגה אתה עושה, את עושה כדי להגיש לאחרים. נו. אז כשאת הגישה את העוגה, הרבה פעמים לי זה קורה, אני צריך להיזהר מזה, נגיד אני בא למקומות מסוימים ומגישים לי משהו, אז נגיד אני רוצה לשבח את, אז אני אומר, זה את אפית. עכשיו, אם זה אי הפתעה, אז זה הגשה של נחת ובליס, מה שנקרא. פשוט הבן אדם פורח, מלבלב, כן, ברוך השם, אני, מרשם של אמא שלי. אבל אם היא קנתה את העוגה, זה קצת יותר כאילו כמו מעליב כזה. זה לא, אני קניתי אותה, אני לא אפיתי אותה, לא, זה לא אני אפיתי. אז אותו דבר זה קרה פה עם העוגות האלה. נשים התביישו להגיד, אני אפיתי אותה, כי בונה, את לא אפית, כולה שמת מים והרבבת. אז החברה לא ידע מה קרה, חשבו שזה יהיה שלגר כזה, כזה שוס, מה שנקרא, שזה יהפוך את השוק. ואז מה שמסרו, פשוט הפרידו את הביצים והחלב מהאבקה, וזה היה דורש מאותם אנשים, מהאישה או מי שרוצה לאפות, להוסיף את זה בעצמם. זאת אומרת, הם אמנם בסקית יש הכל, אבל חלב וביצים זה הם צריכות היו להוסיף. ופה האפקט הזה, הרעיון הזה, ערכי השחקים, באמת זה שבר את הקופות מה שנקרא, וזה מה שאמר האבא, שהוא נתן לבת שלו כזה דבר, ופתאום היא מאוד התלהבה. זאת אומרת, דבר שאתה משקיע בו, דבר שאתה עמל עליו, אתה הרבה יותר מחובר אליו. ממילא אתה תאריך הרבה יותר, כמשל, 10 שקלים שעבדת עליהם, מאשר 20 שמצאת או קיבלת. מה זה קשור אלינו, יקיראי? זה קשור אלינו מכיוון שיש לנו תמיד שתי אפשרויות. לקבל דברים בחינם, או לעמול על משהו. צריך להבין, ברגע שאנחנו עמלים על משהו, אנחנו במידה מסוימת קונים את הדבר הזה. זה מה שמנסים להסביר ככה דן אריאלי בספר שלו מביא על מטפסי הרים. מה זאת אומרת? הוא אומר, בואו ננסה להבין את הספורט הזה, את התחביב הזה, אני לא יודעת להגדיר את זה, אבל בואו ננסה להבין אדם שמטפס על הר. לא סתם, אתה יודע, הבית שלו הוא גר במלא ההר, זה עולה על הר. מדובר מטפסי הרים, מטפסי הרים, כמו שנראה, מה שנקרא בתמונות. יופי. אנשים כאלה, הם מספרים על קושי עצום. הם מספרים על קביעות קור, על כאב עז, כמעט על אומללות. הייתי מצפה שברגע שהם ירדו מההר, הם יגידו, זהו, לעולם לא. לא עושה את זה יותר בכם. הרי בואו, סבל, הבן אדם, סבלנו, אז הוא ראה קצת נוף, בואו אני אתן לך סרטון עם נוף הרבה יותר יפה, בואו אני אקח אותך במסוק, תעלה לאיזה גובה שאתה רוצה, תראה איזה נוף שאתה מדמיין אפילו. לא, הם יורדים מההר והם אומרים, אוקיי, מתי פעם באה? מתי פעם באה מה? אם זה היה ספא, אני לא יודע, כביכול, איזה מעיינות גופרית, אני לא יודע, לא פניתי בדברים, אני לא יודע, איזה ג'קוזי כזה, לא יודע מה. אני מבין, לא, הבן אדם נהנה. הוא לא, מה זה נהנה? הוא עמל, הוא טרח, הוא יגע, הוא יזע. כל המילים שיכולות להיות בנושא הזה, זה היה פה. אז מה קרה? יש פה נקודה מאוד חשובה. מצד אחד אנחנו מחפשים חיים קלים, מחפשים את הנוחות, אבל אדרבה, ההנאה האמיתית מגיעה עם סיפוק של מאמץ, עם סיפוק של השקעה. משהו שלנו הוא הרבה יותר יקר לנו. ותן חלקנו בתורתך. אני רוצה את החלק שלי, ואז הופך להיות חלק שלי, זה נהיה תורה שלי. להשקיע כי אני רוצה. להשקיע כי זה מעניין אותי. לא מעניין, תתעניין, חמוד שלי. זאת אומרת, אני רוצה להפוך את זה למשהו שלי, כמו הילדה הזאת שהתלהבה מאוכל שהיא הכינה, שאמא הכינה, אבל שהיא הכינה, קרה פה משהו שהתחברה הרבה יותר לאוכל. ויש לזה עשרות מחקרים, יש אפילו מכנים את זה אפקט איקאה כידוע, או אפקט הבעלות. זאת אומרת, דברים שאני משקיע במשהו, או כמו איקאה, שאני בונה בעצמי את הדבר הזה. שוב, דן אריאלי עשה הרבה מחקרים על הדבר הזה ב-Yale University. למשל, סתם את הכיפול אוריגמי. יש כזה כיפול, כיפול נייר. אז הם עשו, נתנו לאנשים לעשות כיפול אוריגמי כזה, סתם מטוס, לא יודע מה, והם ביקשו לתמחר את היצירה שלהם לעומת תמחור של יצירות של אנשים אחרים. עוד פעם, אני מחשב תיצור איזה אוריגמי כזה, לא יודע, איזה ברבור מנייר, אני אסביר לך לעשות את זה, ואחרי זה אני שואל אותך, תגיד לי, כמה אתה מוכן למכור את היצירה שלך? כמה היא שווה לפי דעתך? ולעומת זאת, כמה שווה אותה יצירה אבל שמישהו אחר? אז אנשים מצאו שאנשים מוכנים באופן קבוע לשלם יותר עבור האוריגמי שלהם. זאת אומרת, משהו שאני עשיתי, מה שאני עמלתי, הפך להיות הרבה יותר יקר. זה גם בגלל שאני טרחתי, וגם בגלל שזה שלי. מה זאת אומרת? יש מושג שנקרא ניסוי הקפה. זה פה. זוכר פרס נובל, דניאל קנמן כידוע, יהודי, ישראלי אפילו, אמריקאי, שהוא... עשו את הניסוי של ניסוי הקפה, זה נקרא. מה זאת אומרת? נתנו לשתי קבוצות שאלה. נתנו לקבוצת המוכרים קפה. קפה במתנה. קח כוס קפה. אז זה היה קבוצת המוכרים, קבוצת הקונים. מי שקיבל קפה, שאלו אותו, בכמה כסף אתה תהיה מוכן למכור את הקפה שיש לך ביד? הייתה קבוצה של קונים, שהם לא קיבלו קפה. רק שאלו אותם, כמה היית מוכן לשלם על קפה כזה? למדת את הניסוי? עוד פעם, מחלקים שתי קבוצות, קבוצה אחת נקרא להם קבוצת המוכרים, קבוצה שנייה קבוצת הקונים. לקבוצת המוכרים נותנים קפה, קח אותו ביד, תהנה ממנו שנייה. עכשיו, בכמה היית מוכר את הקפה הזה שיש לך ביד? המחיר הממוצע היה 7.12 דולר. קבוצת הקונים לא קיבלו קפה, הם ראו את הקפה אצל השעץ מישהו אחר. כמה אתם מוכן לשלם על קפה כזה? 2.87, זה היה ממוצע. זאת אומרת, אם זה שלי, אני לא מוכן למכור את זה, אתה יודע מה, מקס, 7 דולר, בסדר. לקנות, אמרתם את זה פעם כדוגמה, בלי רעיונות מעשיים, אמרתם את זה כדוגמה, למשל, אם עכשיו את מסתובבת בגינה עם שני ילדייך החמודים, ומישהי מסתכלת על אחד מילדייך ואומרת לך, תגידי, הוא למכירה? זה הבנותיני, למכירה? אני אגיד, סליחה, חס ושלום, מה את מתרגשת? הוא למכירה או לא? מה את עושה פה זאת? הוא לא למכירה, חס ושלום. תקשיב, אני תלך 10 מיליון דולר. מביאה לי אותו? נו, אתם מכירים או לא? כל האנשים מזדעזות. סליחה, רב, איזה מחשבה אפילו. בחיים לא מכיר, את הבן שלי, אוקיי? אוקיי, אז את הבן שלך את לא תמכירי. אבל מה קורה? אם את מגיעה לגינה ציבורית, ואת רואה מישהי עם שני ילדים, ואחד הילדים הוא בדיוק כמו שלך. ממש בדיוק אותו דבר, גם נראה, גם אופי, נגיד, הכל, עתק עדבק, בסדר? והאימא של אותו ילד מסתכלת עלייך, ואומרת לך, את רוצה לקנות אותו? אומרים, קירה, כמה תהיי מוכנה לשלם על ילד לא שלך, אבל בדיוק כמו שלך? מה התשובה לפי דעתכם? אני לא אגלה. כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, תודה רבה שאתם איתנו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים קצת להבין שכתף א', כל דבר שקורה לנו בחיים, יש לו סיבה, אין מקרה בעולם, וגם מקומות שהגענו, שאתה חושב, חבל, ואף, אם לא הייתי מגיע לפה, זה לא היה קורה, אם לא הייתי, לא יודע, כל מיני דיבורים כאלה, כל דבר שקשור לעבר שלנו, שאינו בגדר מצוות או עבירות, בוא נבין שזה רק רצון השם, נקודה. למה ככה? אחרי 120, שב, דבר על זה, תראה את כל הדברים, תבין למה, בינתיים מה זה יעזור לטחון את זה, מה שנקרא. אנחנו עם הפנים קדימה, להבין שזה בא לטובתנו ובא לשרת אותנו כדי לגדול. ואמרנו שאנשים במהלך חיינו, וגם אנחנו מתמקדים במה שלא בסדר, בסדר? במקום לחזק את מה שבסדר, למדנו מהארנב, במקום לחזק את הקיפוציה שלו, אנחנו מתמקדים בחוסר היכולת שלו לשחות, סופו של דבר הוא יוצא קרח, גם מכאן וגם מכאן, לא יודע לשחות, ואת הקיפוציה הוא שכח. אז אמרנו את אותה ילדה, ילדה שבעצם לא טוב לה, כן טוב לה, רק מתבחינת, אבל ברגע שהיא עשתה משהו עליך, קנתה, עפתה, פתאום הדבר שאנחנו השקענו בו, מחוברים אליו הרבה יותר, אמרנו שזה הרעיון של טיפוס הרים לכאורה, במידה מסוימת אדם הולך קורא את עצמו, עולה מטפס, שובר, לא יודע מה, אבל חוזר עם סיפוק, ואני הולך לעשות את זה עוד פעם, מה אתה משוגע, אתה משועמם? לא, הוא השקיע. ברגע שאתה משקיע בדבר מסוים מרצון, אבל כי אם הייתי עכשיו מכריח אותו לטפס על הר, לא נראה לי שזה היה חוויה נעימה, אולי אפילו פוסטה או מעבורו, הרים. קחו את זה לתשומת לבנו, שבמידה ואנחנו עכשיו רוצים לאהוב תורה, רוצים שיהיה לנו עריבות בתורה, אז במידה ואנחנו עושים את זה מרצוננו ומשקיעים ומתייגעים, אז למה שזה יהיה שונה מכל טיפוס על הר או כל השקעה כזו אחרת שאדם משקיע ובעצם מתחבר לדבר הזה ומעריך את זה הרבה יותר. אמרנו האורה גם היא יותר קיפול נייר שאדם עשה בעצמו, הוא יעריך את זה ויתמחר את זה הרבה יותר מאשר מישהו אחר שעשה את זה. למה? כי במידה ואני השקעתי, זה שלי, ואם זה שלי אז גם כוס קפה שביד שלי שווה הרבה יותר מאשר כוס קפה שביד של מישהו אחר, אם אני מבין את זה נכון, כאשר אני השקעתי. ולכן הנקודה עבורנו זה להתחיל להשקיע בדברים שלנו, להתחיל להשקיע. אם אתה נוסע עכשיו לכולל, אל תגיד טוב אין לי ברירה צריך פרנסה, אז יש מטרה, חס שלום, פרנסה והאמצעי זה כולל, לא, יש מטרה לימוד תורה והאמצעי זה ברוך השם שיש גם כולל ויש גם פרנסה ומה שתרצה. הנקודה העיקרית, אנחנו צריכים לעשות את סדר העדיפויות שלנו ולא להתבלבל. לכן הדבר השלישי שאותו איש מבוגר סיפר, הוא אמר כך, אף פעם אף אחד לא פוגע במאה כל הזמן. מה קבל? מה זה במאה? יש כזה כמו מטרה, כלי על המטרה, אז באמצע שיגול כזה אדום של מאה, אף אחד לא תמיד פוגע במאה, מה שנקרא. אין דבר כזה, בחיים יש הרבה אתגרים, חלקם אתה מנצח, חלקם אתה מפסיד, ככה זה חלק מהחיים, תהנה מהניצחון, אבל אל תיתן לניצחון שלך לעלות לך לראש, כי ברגע שזה יקרה, חס ושלום, אתה בדרך להפסד. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין, כשאנחנו בטיפוס כלפי מעלה, וברוך השם, סייעתא דשמיא, זה הולך, זה הולך לך, אז תטפס למעלה, אבל שזה לא יגיע לך לראש. אתה יודע למה? כי ברגע שאתה תרגיש קצת גאווה, וברוך השם, ואני, וכן הלאה, ובלי ברוך השם לצערנו, אתה בדרך להפסד. בסדר? אבל אותו דבר גם ההפך. אם אתה פוגש כישלון, אל תרביץ לעצמך. מה זה יעזור? גם אל תרביץ לאנשים אחרים. תקבל את זה. תסתכל על החלק שלך, האחוזים שלך בבעיה, תלמד מזה ותתקדם הלאה. עוד פעם, אתה במצב של כישלון, קרה משהו, אשתך התפרצה עליך, בעלך, התהפך, לא יודע מה, בעבודה העירו לך, מה קרה? הכל בסדר. בוא נסתכל, שימו לב טוב. א', לא להרביץ, לא להרביץ לעצמנו ולא לאחרים, זה לא מועיל, זה לא מקדם. אני כן רוצה להסתכל על החלק שלי בבעיה, דגש על החלק שלי, כי יש עוד גורמים, אף פעם זה לא רק אני אומר לכם, אני רוצה להסתכל כן על האחוזים שלי, על המניות שלי בעסקה, נקרא לזה כך, אני רוצה ללמוד מהטעות ובעיקר להתקדם הלאה. אני תראה שאנחנו תחרותיים במהות שלנו, זה יכול להוות אולי קינת סופרים במקום טוב, אבל בדברים אחרים זה רק מתיש אותנו. מה הכוונה? סיפר אדם אחד שהוא רחב על אופניים. עכשיו, כשאתה רוכב על אופניים, אז יש כזאת תחרות כזאת, אם אתה רואה רוכב אחר, הוא אומר, אני רואה לפניי בערך 250 ממני רוכב אחר. עכשיו, הרוכב השני הוא לא רואה אותי כי אני מאחוריו כמובן, ויותר מזה הוא גם רוכב קצת פחות מהר ממני. אז הוא אומר, החלטתי לנסות לעקוף אותו, סתם בשביל עצמי, אתה יודע, כאילו, להכניס את אקשן בחיים, מה שנקרא, אני אנסה לעקוף אותו. טוב, היה בערך, היה לי עוד איזה קילומטר שאני צריך לרכוב ישר, ואז ימינה, אמרתי, בוא, בקילומטר הזה, בוא נעשה תחרות וירטואלית כביכול, בוא ננסה להתחרות איתו, ננסה לעקוף אותו. תקשיב, התחלתי לפדל, מה שנקרא, פידול, פידול, יותר מהר, יותר מהר, לאט, לאט, אני מתחיל להדביק אותו. תבין, כבר נהיה מתח, אני מתחיל להיות קרוב אליו, אני מתחיל בערך פחות או יותר, כעבור כמה דקות להיות 150 מטר מנו, אני מריח את הגלגלים שלו, הנה אני מדביק אותו, הנה אני עוקף אותו, עוד שנייה, דוחף את עצמי עוד קצת, עוד קצת, אני מתאמץ עד קצה גבול היכולת שלי. תאמין לי, אם אתה רואה אותי מהצד, אתה חושב, כלומר, היית חושב, שאני בסיבוב האחרון של טור דה פרנס, טור דה פרנס, זה המרוץ, האופניים, הידוע, היה עכשיו, לא יודע, תחשוב, זה משהו משהו כמו איזה 5,700 קילומטר. האנשים האלה רוכבים 22-23 ימים, תלוי, זה משתנה. כל, תחשוב, איזה משוגעים כביכול. 23 ימים על האופניים, מרביצים, טה-טה-טה-טה, אי רצון, תבין? עכשיו, זה לא רק בתחרות, ככה כל השנה הם מתכוננים לרגע הזה. נו, בוא נלמד גם אנחנו, תבין? בוא ניקח את זה לתורה, לעבודת השם, תראה, נעשה איזה מבצע כזה. עכשיו אנחנו אמורים להיות באמת במבצע של בן אדם לחברו, ריבונו של עולם, יש לנו 21 יום, להבדיל מהטור דה פרנס הזה, אותו רעיון כביכול. יש לך משהו, אתה אמור להתכונן לזה כל השנה, הנה הגיע מרוץ. היעד הוא תשעה באב, אנחנו צריכים להפוך את תשעה באב לחג, ריבונו של עולם. אנחנו צריכים לבנות בית המקדש. אז צריך להיות עכשיו כאילו התלהבות, בוא נעקוף אותו, לא נעקוף אותו בכסף, איזה רכב יש לו. בוא נעקוף אותו במעשים, להיות יותר מכבדים, יותר מעבירים על המידות. בוא נגיע ראשונים. טוב, אני חוזר לסיפור שלנו, בקיצור, הוא נעשה לעקוף אותו עם האופניים. והוא מפדל יותר חזק ויותר חזק, והוא עוקף אותו, והנה עוקף אותו, ואתה יודע, עוד טיפה, והנה עקפתי אותו. עכשיו, מה שעקפתי אותו, הרגשתי הרגשה טובה. מה זה הרגשה טובה? אתה יודע, כאילו, מי שיודע עכשיו רוכבים על אופניים, אז הרמתי את הגוף כזה מידיים, בלי ידיים, כאילו, וואה, איזה הרגשה. אז מצד אחד הרגשתי סיפוק מאוד גדול, הנה, עקפתי אותו. מצד שני, הוא הרי בכלל לא, הוא לא התחרה איתי, כן? זה הכל היה בראש שלי, הוא אומר. ויותר מזה אומר לי, מה הבעיה? אני קולט שמרוב שהייתי כל כך עסוק בתחרות, ולעקוף אותו כבר פספסתי איזה שלושה רחובות שהייתם מול לפנות ימינה, ופספסתי אותם. סתם רחבתי, שאני צריך לחזור חזרה, חבל על הזמן שלי. זאת אומרת, הייתי באיזה סרט פנימי, הנה אני עוקף אותו, הנה, הנה. הוא בכלל לא ידע מהתחרות הזאת, זה לא עניין אותו מן הסתם, הוא לא יודע לנו רחב. ואני, לא רק שאני הייתי שקוע בשטויות האלה, אלא גם פספסתי את היעד שלי. יופי, בוא ניקח את זה עכשיו לחיים שלנו. לפעמים אנחנו מתחרים אחד בשני, אבל לא על דברים מהותיים. אמרתי לכם, אם היינו עכשיו עושים מבצע אליפות ישראל בכיבוד, בכבוד, בעברה למידות, אתם יודעים, אני אומר, שווה את זה, תקשיב, שווה את זה. 21 יום, ניתן בראש, דבר רק על זה, נו, יפה. אבל אם אנחנו עסוקים באמת בשטויות, מי ראשון ומי אחרון, תראה מה יש לו, תראה איך הוא השיג, הנה הוא התחתן לפניי, הנה. מה זה משנה, אני אומר לכם, מה זה עוזר, מי זה מקדם, אם בכלל. בסופו של דבר, לא רק שאתה עסוק עם להתחרות עם השני, או שאתה מרגיש קצת גאווה שעקפת אותו, שבכלל לא התחרה איתך, כן, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל אתה גם מפספס את הדברים הבאמת חשובים, אתם מבינים? אז שלח לי בחור אחד. הוא כותב, אני בחור מבוגר כבן 30. אני כבר בשידוכים למעלה מ-10 שנים. ולא זכתי עדיין למצוא את זיווגי. ואני מצטט פשוט. הוא אומר, נפגשתי עם כמה שדכנים, אמרו לי, תקשיב, אני לא מבין למה, אתה בחור טוב, נראה טוב, מתמיד בתורה, מוכשר, מעל המקובל, כאילו משהו תוקע אותך, אין שום סיבה. הוא אומר, הלכתי לאחד מגדולי ישראל, סיפרתי לו את הדברים, ואמר לי, תקשיב, צריך לפשפש אם לא פגעת פעם במישהו. כידוע בדברים אלו. עמדתי כהלום רעם, אומר. לא זכו לי שפגעתי באף אחד. אני לא זוכר שום דבר, אבל אמר לי אותו גדול, אני מציע לך, תפשפש במעשיך ותחזור אליי. כאילו, לך תחשוב על זה. ישבנו אני ובני ביתי, ופשפשנו מעשיי שיעזרו לי, אני לא זוכר. ואז אומר, עליתי על הפגיעה. כשהייתי בן 20, היו לפניי עוד שני אחים. האח שעמד אז, מה שנקרא בשידוכים, התקשה במציאת זיווגו. עכשיו הוא היה כאילו לפניי, אח גדול יותר. יום אחד הוא חזר מפגישה, האח הגדול, וסיפר להוריי שהוא לא רוצה, הוא יורד מהשידוך הזה. ואז אנחנו התחנו בו, שנכן נכנסנו בו, האחים אחרים, למה אתה תוקע אותנו? יש לך אף למעלה? כל שידוך שמציעים לך אתה לא מוצא חן בעיניך? בגללך כולנו תקועים! וואו. אותו אח עמד עם עיניים דומעות, והוא אמר כך, אני מבין אותך. אתה בחור מוכשר, אז לפניך עומדות, הצעות, נכבדות, ברוך השם, אני נותן לך רשות לעקוף אותי. כאילו, יאללה, תעקוף, תעקוף, אתה מבין, מה אופניים שלך, תעקוף. ואז אחי נכנס לחדר, ופרץ בבכי. ואחרי זה הוא אמר, שהוא פלט הלוואי, שאח שלי זה, שתקוע בשידוכים, שלח את המכתב, שירגיש את הטעם שאני מרגיש כעת. בקושי של מציאת זיווג. הוא אומר שהאירוע נשכח מליבנו בכלל, האח הזה כבר התחתן, הקים בית יפה, אבל הקדוש ברוך הוא לא שוכח, ועד היום אני תקוע. קודם כל, בלי לחץ, יקירה, ישב כולך תתחיל, בגלל זה אנו נשואה, בגלל זה אנו נשואה. אנחנו לא יודעים, אם לא, בוא, צריך פשוט במעשינו, ברור. הסיפור הזה אמור לחזק אותנו ולזעזע אותנו. הוא אומר, אני חזר עם הסיפור הזה לאחד, לאותו גדול דור, אמר, אז הגדול דור אמר שלא מספיק לפייס את האח, אלא צריך גם לעשות כנס חיזוק כדי לספר את הסיפור, כדי לעורר את העם על חומרת הפגיעה בזולת. לכן זה מה שאני עושה, שולח את המכתב, שתפרסם אותו גם ברבים. אז יש פה שני צדדים למטבע, תמיד אני אומר, יש את הפוגע ויש את הנפגע. אז קודם כל הפוגע באמת צריך להיזהר, לחשוב מיליון פעם לא לצער את השני, ואני אומר את זה לעצמי, רצון שגם אני אתחזק כמובן, כל אחד מאיתנו עם אנשים הכי קרובים אליו צריכים להיזהר, לפעמים אנחנו באיזושהי תחרות מסוימת, אני זה, ויש כל מיני תחרויות, יש גם תחרות מי יותר מסכן, באמת, את מסכנה, את עברת ככה, את מה, אני עברתי, פפה, פפה, וכל אחד מראה כמה הוא מסכן, על מנת לקבל תשומת לב מהשני, על מקום לקבל תשומת לב, אנחנו מתחרים מי יותר מסכן, ומי עבר דברים יותר קשים, ואז אנחנו מרגישים שאף אחד לא מבין אותנו, אף אחד לא איתנו, ויאללה, אני מסתי לחפש משהו אחר וזהו, מצד אחד. מצד שאנחנו מתחרים באמת, מי שידוך, הצלחה, די עם התחרויות האלה. עד הרבה, אתה רואה שחזל לימדו אותנו שכל המתפלל על חברו, אז הוא נענה תחילה, האלוקים יבקש את הנרדף, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו, רק טוב יוצא מוויתור. ולכן, יש גם את הצד של הנפגע. אז אוקיי, אז מישהו פגע בנו, אז מישהו הטיח בנו את כל הצעקות וכל התסכולים שלו, אבל שוב נזכור שזה התסכולים שלו. זאת אומרת, גם זה שהתפרץ עלינו, הוא עצמו מסכן, היא עצמו עוברת משהו. אז אל תיקחו את זה אישית בהכרח, ובטח לא נקלל חשוב, נגיד כל מיני דברים, אוקיי, שגם הם יסבלו כמונו. יש פה שני צדדים לסיפור, לא רק הצד הפוגע, אלא גם צד הנפגע. והיא רצון שלא נהיה לא מהצד הזה, ולא מהצד הזה, אלא מהצד של המעבירים למידות, של המפרגנים, של המחמיאים. והיא רצון שנזכה בעזרת השם עוד השנה לבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן. אז עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופר, תודה רבה לכם, להשתמע ולהתראה בעזרת השם בתוכנית הבאה. כל טוב ולהתראות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.